ספר נצח ישראל בפרק כף בית. בעמוד קוף יוד גימל. דיבור המתחיל, בעמודה הימנית. דיבור המתחיל הוא בפרק, אנחנו עסוקים כאן בתיאור מצבו הדפוק של העולם מאז החורבן, ובפרק בתרא דסוטא. דיברנו על החסרונות שיש אצל המלאכים, שנחסרו שני כנפיים, מסכנים. יש אומרים שזה שני הכנפיים שבהם הם מעופפים, יש אומרים שני הכנפיים שמכסים את רגליהם. אז עסקנו הרבה בבירור הכנפיים, שהם כידוע כנפיים ממש. לא, לא בכנפיים ממש. עכשיו, כמובן שלא מדובר בכנפיים חס וחלילה גשמיות, כי אז זה לא ממש. זה רק משש. ובכן, הוא בפרק בתרא דסוטא. עכשיו אנחנו עסוקים בחסרונות היותר גלויים בעולמנו. מיום שחרב בית המקדש, בטל השמיר ונופת צופים, ופסקו אנשי המנה מישראל. מה? גלויים, חסרונות גלויים יותר. לא כל אחד רואה מלאכים, כן? אבל אפשר לראות דברים פה למטה. אין יותר שמיר ונופת צופים, ופסקו השמיר. מה? מצא את השמיר בשוק? לא יכול להיות, כתוב שבטל. מה? כתוב שהוא בטל, מה אתה... ראית בשוק? נפלא, סימן שהגאולה הגיעה. אתה שואל, מה זה השמיר שמדברים עליו? בסדר. אתה יכול לשאול, האם הכוונה לשמיר שמצאו בשוק הירק הזה? לא, אין הכוונה לזה. השמיר הוא תולעת שיש לה ציפורן קשה מאוד, ולכן היא יכולה לחתוך אבנים קשות. ובה היו משתמשים כדי לעשות את אבני המזבח. כי הרי אסור לחתוך את אבני המזבח בברזל. הם משמשים בשמיר. בימינו היינו יכולים, כן, תולעת שיש לה ציפורן קשה. עכשיו, בימינו היה אפשר להשתמש בקרני לייזר, אם היינו רוצים עכשיו לחתוך את אבני המזבח, בלי להשתמש בברזל, יש לנו היום אמצעים לעשות את זה. אבל, מיום שחרב בית המקדש, בטל השמיר, ונופת צופים, ופסקו אנשי המנה מישראל, שנאמר, הושיעה השם, כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. מה? אנשי אמנה. אמנה. אנשים נאמנים. זהו, אפשר לספוך על אף אחד. רבן שמעון גמליאל אומר, משום רבי יהושע, מיום שחרב את המקדש, אין יום שאין בו כללה. ולא ירד הטל לברכה, ובטל טעם הפירות. כן? הפירות כבר לא טעימים. אז מה זה שיש פירות טעימים? אתה לא יודע מה זה היה הטעם בזמן שבית המקדש היה קיים. זה היה הטעם של פירות. רבי יוסי אומר, אף בטל שומן הפירות. או שומן הפירות. כלומר שהם לא שמנים. כלומר, זה היום, מה? זה הגווניה הזה? קטנצ'יק כזה, נכון? תראו מה קרה, פעם היו גבינות גדולות, עכשיו היה כל שרי. רבי שמעון בן אלעזר אומר, הטהרה ביטלה את הטעם ואת הריח המעשרות, כלומר, כיוון שאין יותר טהרה, אז אין יותר טעם ואין יותר ריח. המעשרות ביטלו שומן הדגן. וחכמים אומרים, הזנות וכשפים, קילו את הכל עד כאן. כלומר, אתם רואים שהמשנה הזאת היא מדברת בצורה די פסימית. כלומר, היא אומרת, תראה איך שהעולם רע מאז שאין בית המקדש. מה? כתוב כאן. מה כתוב בתחילת הפסקה? הוא בפרק, בתרא. מה כתוב בתחילת הפסקה? בסוטה, נכון? כתוב. אז זה בזה מסך את זה? סוטה, יפה מאוד. שני, אתה אומר מה יהיה עתיד לבוא. אבל קודם כל, צריך להבין שזה אומר שחורבן המקדש, מבחינת המשנה, זה לא דבר נקודתי, יש זעזוע של סדרי ההוויה. כלומר, הכל משתנה. הקוסמוס הוא כבר לא אותו קוסמוס. כן. מי אמר שאנחנו לא מרגישים? לא, אני אסביר לך משהו. יש באופן בלתי, איך אני אומר, בלתי מוסבר, יש, אני לא מתכוון את המשפט שלי, יש באופן בלתי מוסבר נוסטלגיה למה שאנחנו לא יודעים. כלומר, יש געגוע ואינך יודע למה אתה מתגעגע. זה הכוונה. אבל יש אדם, הייתה לו חוויה והחוויה הזאת נעלמה, אז הוא מתגעגע, הוא יודע למה הוא מתגעגע, הוא זוכר. אבל מאחר ועברו השנים, אז אנחנו לא יודעים, כלומר הנשמה שלנו מרגישה את זה. כלומר באופן כללי אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב רע, אבל אנחנו לא יודעים למה להתגעגע. זה כמו שלמשל יש מבחינת תסביכי ילדים, יש תסביך כזה גם אצל מבוגרים, הרצון לחזור אל רחם האם. אז אדם לא זוכר בדיוק איך זה היה בתוך, כשהוא היה עובר, הוא לא זוכר בדיוק איך זה היה. אבל זה יוצר את סוד הנוסטלגיה. התברר למשל לפני כמה זמן היה מקרה, אתם בטוחים שזה לא מחמם? אתה בטוח שזה לא מחמם? אתה בטוח? טוב, בסדר, בסדר. אז מה מחפתך? כל יום אני אומר בוקר טוב, אז מה? עכשיו, יש, למשל, יש ילד, ראו את התופעה מאוד, פסיכולוגים לא יודעו איך להתמודד עם זה. היה ילד שכל הזמן היה מצייר רק ציור אחד, בובות שלג. רק בובות שלג. אם חשבו, תסביר כזה, תסביר כזה, אולי ההורים, רק בובות שלג הוא מצייר. בסוף התברר, שאלו, חקרו וזה, הוא היה בעצם, הוא נוצר מעובר מוקפא. מעובר מוקפא, יש שם הקפאת עוברים, כן? עושים הקפאת עוברים, שאלה. אז שם, זה היה הדרך שלו לבטא את עולמו הפנימי, הוא לא יודע איך להסביר את זה. מה, הוא זוכר שהוא היה עובר מוקפא? הוא לא יודע.
אולי הוא אמרו לו.
יכול שאמרו, לא יודע, לא משנה. אני אמרתי זה מחייב. אז מה שאני רוצה לומר, זה שלפעמים הזיכרון הוא מוטבע לאו דווקא במודע. הנה פה, כתוב לך, מספרים לך. אנחנו, יש לנו ידע בהיסטוריה. זה לא המהר"ל, זה המשנה. איך המשנה יודעת? טוב, אלה שכתבו את זה נכחו במאורעות. הם ראו. כן, אבל אני אומר, גם לנו, כלומר, הם באים להסביר לנו למה אנחנו מתגעגעים, גם כשאנחנו לא יודעים למה. זה כסיפור המפורסם על הזיכרון של רבי נחמן. סיפרתי לכם את זה, לא? טוב, הוא אומר שכן. טוב, אז לא נספר. מה, מי לא שמע? טוב, אני אספר לך אחרי השיעור, כי יש אחד שזוכר את הסיפור. יש עוד אחד שזוכר את הסיפור על הסיפור? הנה, שניים.
הוא גם לא שמע.
לא שמעת? טוב, אבל יש אחד שזוכר, אני לא רוצה לשעמם אותו. לא, מסיין. טוב, מסיין, מה, אתה מבטר? זה רק בשבילו, אה? רק בשביל הוא ויתר. יש סיפור של רבי נחמן מברסלב שנקרא המייסה פונזיין בטלרס. מכירים? מה, אתה רואה שאתה לא זכרת טוב? מעשה בשבעה קבצנים זה סיפור ארוך מאוד, שבו יש סיפור לתוך סיפור, וכל סיפור יש תתי סיפורים. כלומר, זה יחידות, היחידות של סיפורים. סיפור קטן ועוד סיפור קטן וכו'. אחד הסיפורים זה מספר את זה הבטלר העיוור, כלומר הקבצן העיוור, והוא אומר שהיה פעם, הייתה אונייה בים, והאונייה הזאת נשברה, ואז הניצולים אחרי שחייה ארוכה הגיעו אל אי, ובאי היה מגדל, ואז הם עלו לראש המגדל. אמרו, כיוון שהגענו לראש המגדל, מה נעשה כאן? בואו נעשה משחק זיכרון, למי יש זיכרון יותר גדול. אמרו, כן, אבל צריך שופט. זוכר את זה? אני רואה? טוב, אז אני מפסיק. ואז הגיע הנשר הגדול כדי לשפוט. ואז היה שם אדם זקן מאוד, שאמר, אני זוכר, אני זוכר כשכתפו את הפרי מן העץ. ואז כולם התפעלו מאוד, אמרו, איזה זיכרון יש לו. אבל אחר כך קם אדם אחר, שהיה יותר צעיר מן הראשון, והוא אמר, אני זוכר דווקא כשהפרי היה על העץ. ואז כולם אמרו, ואז הנשר הגדול אמר, באמת, יש לך זיכרון יותר גדול. אחר כך בא אדם שלישי, שהיה גם כן מבוגר, אבל בכל זאת יותר צעיר משני הראשונים. הוא אמר, אני זוכר כשהנר היה דלוק. והנשר הגדול אמר, יש לו זיכרון יותר גדול. וכולם התפעלו, איך יכול להיות שהוא אדם יותר צעיר, ובכל זאת יש לו זיכרון יותר גדול. אחר כך קם הרביעי ואמר, אני זוכר כששמו את הגרעין באדמה. ואז אמרו, זה זיכרון, והוא היה יותר צעיר. ואחר כך, אומר הקבצן, אני שהייתי אז ילד, קטן, אני אמרתי, ואני לא זוכר כלום. ואז אמר הנשר הגדול, שלי יש הזיכרון הגדול מכולם. ואז הוא הוציא אותנו, הוא אמר, עכשיו הזקן היותר גדול יצא ראשונה מן המגדל. והוא הוציא אותי ראשון. ואחר כך את השני, עד שבסוף הגיע לראשון שאני רק כל כך זקן, ודווקא הוא אמר שהוא צעיר מכולם. באמת לא הבנו למה, ואז הוא הסביר לנו, הנשר הגדול, שכאשר, זה שזכר את ה... כשכתפו את הפרי מן העץ, הכוונה שהוא זכר את הרגע שבו חתכו את חבל הטבור שלו. כלומר, יש אדם שהזיכרון שלו אחוז בנקודה הזאת. זאת הנקודה שממנה הוא זוכר את עצמו. זו נקודת הראשית שלו. אגב, אני מכיר אדם שסיפר לי שהוא זוכר את רגע הלידה שלו. מוזר קצת, אבל יש דבר כזה. תמיד השאלה היא, מהי הנקודה שהאדם רוצה לשוב אליה? כלומר, כשאומר, אדם, אני רוצה לחזור אל המקוריות שלי. בסדר, אז מהי המקוריות? בוא נראה את הרגע הקדום ביותר של ההכרה שלך, שהוא במידה רבה מגדיר אותך. תודה רבה. אוכתי. אז זה שזכר, כשהפרי היה לעץ, הוא זכר את הרגע כשעדיין הוא היה מחובר אל חבל הטבור. זה שזכר את הנר הדלוק, זה היה זמן ההיריון. והרביעי, שזכר את, את הגרעין ששמו באדמה, זכר את ההפריה. ואותו קבצן שלא זכר כלום, הכוונה שהוא זכר את העין. ואמר לו הנשר הגדול, אתה בעצם זקן מאוד, אתה בעצם עוד לא נולדת, אתה עוד לפני כל הזמן, ולכן אתה נראה כזה ילד. אבל מצד האמת, אתה יותר מבוגר מכולם. ולכן באתי ביום הזה של חתונתכם, אומר הקבצן, לילד ולילדה. שעשו להם את השבע ברכות. באתי לתת לכם כברכה שתחיו חיים ארוכים כמוני. בסדר? זה סיפור. עכשיו, הדבר הזה, למה סיפרתי לך את זה? כן, זאת אומרת, שיש אדם שזוכר את נקודת הראשית שלו, למרות שהיא לא מודעת. כלומר, הזיכרון והתודעה זה לא בדיוק אותו דבר. לכן, אתה יכול להגיד שאנחנו חשים שהעולם חסר, למרות שלא תמיד אנחנו יודעים להסביר מה חסר, ברור? אבל החיסרון הוא בעצם ההוויה. לכן זה מובן שיש אנשים שמרגישים אותו. וזה מה שיוצר, מה שיתרע, את התוגה המטאפיזית. יש אנשים כאלה ש... כן, געגוע. התוגה גם, יש תוגה, איזה מין יגון, כן? מטאפיזי, שמצוי הרבה פעמים אצל אנשים צעירים, אבל גם בכל הגילים, שלא יודעים בעצם מהו הדבר שאליו אני מתגעגע. אז כאן אני מסבירה לך המשנה.
אז מה זה מ... תודעה?
מה?
תודעה מה זה? שאני יודע מה...
שאני יודע. זה מאוד נמוך.
זה נמוך. למה לא גבוה?
דברים שאני מודע להם, הם דברים... זה רק מה שאני יכול להיות מודע. כוח התודעה שלי הוא מוגבל. דבר שאני מודע לו, זה מה שכוח הידיעה שלי יכול להכיל. והכוח הזה הוא כוח מוגבל. יש גבול למה שאני יכול לדעת.
שהתת מודע לכל יותר גדול מה...
ודאי, התת מודע מקיף עולמות הרבה יותר רחבים מן המודע. התת מודע זה מה שצף על פני השטח. על פני אוקיינוס התת מודע שלי. המודע, כן. כן, בסדר. המודע שלי צף על פני אוקיינוס של תת מודע. בסדר? כך שכדי להבין בדיוק מה אני חושב, אני צריך לעשות מחקר בתוך התת מודע שלי. זה בכלל לא פשוט.
אז יכולות לבחלק התת מודע?
הזיכרון העיקרי. יש זיכרון מודע, הרי אני זוכר דברים, באופן מודע. אבל הזיכרון הלא מודע הוא הרבה יותר חזק, והוא פועל הרבה יותר בחיים שלי מאשר הדברים המודעים. כלומר, יש הרבה פעמים התנהגות שאדם, ההתנהגות של אדם שאדם לא יכול להסביר אותה, הוא לא יודע מאיפה זה בא לו. אם תחקור, תדע מאיפה זה בא. כן, מרקחון.
קראתי פעם אחת במורות הרופשתות שפעמים
איזה מורות?
של הרב
אבינר. יש ספר המורות הרופשתות?
יכולה להתחל בדיוק איפה זה לקוח. זה קטע בתוך הספר כמו המורות הרופשתות.
אתם מכירים את הספר הזה?
איזה ספר?
לא הכרתי. סל, סל, אני לא נגד, אני פשוט אומר, זה ספר שאני לא מכיר, זה קורה.
לא, זה לא, אתה בטוח מכיר אותו, שאתה מכיר אותו. אה, זה ספר הזה, ביום על אופן, עוד רגע ניסה,
אני יודע, שהוא
מדבר על זה שכל רגע שאנחנו, כל זיכרון שיש לנו, כל מה שאנחנו אומרים, הוא מגיע לה מתוך מחשבה לפני. כל דבר שאנחנו עושים, מתוך מחשבה. ודבר שאנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים איפה
אמרנו. שאלה, איפה המחשבה הזאת?
איפה זה בא לנו, אמרנו את זה מה שאנחנו אומרים, איך זה בא לי? אבל בתוך מחשבה
גנוזה,
בתוך כאילו משהו שהוא בתת מודע.
כן, ודאי.
כל דבר שאנחנו עושים הוא...
כן, אתה צודק. רק השאלה איפה המחשבה הזאת נמצאת. אף קוק קורא לזה בראש מילין, קורא לזה ההיגיון החתום. טוב. זה המראות המופשטות, נדמה?
המראות המופשטות.
ההבנות או המראות?
ההבנות המופשטות. זה קטע קטע. אהב. ארבע כרכים, ספר גדול, בצבע לבן, של הרב אבינר שהוא ערך את...
כן, אבל השם של הספר הזה זה לא ההבנות.
לא, זה לא
משהו. זהו, זה בסדר, אז תגיד. לא, אמרת לי, יש ספר של הרב אבינר שקוראים לו ההבנות המופשטות. אז אני כפרתי בקיומו של ספר כזה, בצדק. בסדר, אוקיי. עכשיו אני יודע, איזה ספר אתה מדבר. אוקיי. עכשיו, שם זה דברים של הרב קוק בעצם, מה שאתה אומר. בסדר. זה לקט מדברי הרב קוק. עכשיו, אנתולוגיה קוראים לזה.
אנתולוגיה?
כן, כלומר. לקט של כתביו של מישהו, זה אנתולוגי. טוב.
אה,
הרב
שלנו.
כן.
אז אדם שצריך לעשות תשובה, הוא עושה את התשובה רק מחליף את המודע שלו?
אה, זאת שאלה יפה מאוד. לכאורה, כשאני עושה תשובה...
הוא לא יודע מה קורה איתו שם.
אתה צודק. כלומר, לפי זה, אם באמת היינו אומרים לאדם שהוא צריך לעשות תשובה על באמת, אז התשובה הייתה למעלה מכוחו, נכון? אתה צודק, אתה צודק. זה באורות התשובה במהדורה הצהובה, יש פה במהדורה של אור עציון, כן, תודה. אז הם הביאו בסוף לקט של דברים של הרב קוק במקומות אחרים. אז יש מאמר על הנושא שאתה מדבר עליו, זה נקרא, איך זה נקרא? זה נקרא בתוספות תשובה. זה נקרא יסודי התשובה. שמה הרב שואל שאלה פשוטה, למה אומרים שהתשובה זה כזה דבר גדול? זה דבר קטן. מה זה לעשות תשובה? אני צריך פשוט לעבור על כל העבירות שלי. נגיד עשיתי 1,000 עבירות. אז אני אומר, העבירה הזאת, אני מצטער שעשיתי אותה. אני מודה שעשיתי, זה וידוי לפני השם. ואני מקבל, דיינו, ואני מקבל שלא לעשות את זה יותר. בסדר? כמה זמן זה לוקח לעשות את זה? 3 שניות ברבע, פחות או יותר. וזהו, גמרנו עם התשובה. אז מה עושים כזה טרס, כחודש התשובה, רחמים, סליחות, בוכים, וזה. מה עם האווירה השנייה? גם עליה, אני מצטער, מודה, מקבל לא לעשות את זה יותר. סך הכל, אין דבר יותר קל מזה. אז הרב אומר שהחידוש בתשובה זה שלכאורה זה לא היה צריך להיות מספיק. כי הייתי צריך להתחרט גם על התתמודה שלי. וגם, יותר מזה, אני צריך לדעת מה אני עשיתי באמת. למשל, אני דיברתי לא יפה עם מישהו. אמרתי לו, זה אידיוט אתה. איך דיברתי איתו? עכשיו, אני יכול להצטער על זה. אבל מצד האמת אני צריך לדעת, אני עוד לא יודע מה אני עשיתי. כי ברגע שאני עשיתי את זה, אמרתי לו, איזה אידיוט אתה. הוא הרגיש מאוד מדוכא. הוא לא עבד כמו שהוא צריך בעבודה. ודווקא הוא היה על הכוונת של הבוס שלו. והוא פיטר אותו. וכיוון שהוא פיטר אותו, חזר הביתה בלי עבודה, אשתו שכבר ממילא הייתה מחוממת עליו התגרשה. והוא נהיה חולה לב בגלל זה. ועוד הרבה הרבה דברים רעים קרו בעקבות כך. עכשיו אני לא יודע את כל זה, אני רק יודע שאני... מה?
זה גם אם חובה על ידי חייו.
נכון, בסדר.
שיש לו משהו, זה לא...
זה קל להגיד. רגע, רגע. אני רק אמרתי לו את זה, אבל מה שעשיתי במעשה הזה, היה זה גל משהו אדיר. ואז הילדים שלו יצאו, ואז הילדים שלו יצאו לפשע, ושדדו בנקים, ואין לשער את גודל הנזק שנעשה בחברה בגלל מה שאני עשיתי. אז כך שבעצם אם אני רוצה לחזור בתשובה אמיתית, אני צריך לחזור בתשובה על כל התוצאות של המעשה שלי. כולל התוצאות הרוחניות בעולמות העליונים.
דבר שהוא בלתי אפשרי
לחלוטין. שהוא בלתי אפשרי, יפה. וגם כשאני מתוודא, אני עכשיו מקבל, אני יודע, אני מכיר את הלב שלי עד הסוף. האם אני גם יודע כשאני מקבל לעתיד מול איזה ניסיונות אני עתיד לעמוד במהלך החיים? לכן אומר הרב קוק, אם היינו נדרשים לזה, התשובה הייתה בלתי אפשרית. ואז החידוש של התשובה זה שהקדוש ברוך הוא מסתפק בשלושה דברים הקטנים שאני אמרתי בהתחלה. יש כאן ביטוי נפלא שמשתמש בו הרב, זה הביטוי כאילו. יודעים, כאשר שלושת עיקרי התשובה הם באים למעלה מכוחו של האדם, ועם כל זה קרא התורה אותנו אל התשובה, והעידה לנו גם כן על קלותה שקרוב הדבר אלינו מאוד, יודעים אנו מזה שחסדי השם הם גדולים עלינו, עד שהוא מעלה עלינו את כל עיקרי התשובה שאנו מקבלים עלינו על דעתו הגדולה ברוך הוא, כאילו השגנו את כל העניינים הללו בבירורם וציירנו בתוך נפשנו לאמיתתם. בסדר? זה החידוש. יענו, ישראבלוב. כן.
הזיכרון הזה עובר למעשה גם בגנים, כמו אתה אומר, זאת אומרת, עובר לעם, באומה.
אמה.
כל מיני זיכרונות?
כן, כן, כן. לא יודע אם זה בגנים הביולוגיים, זה בגנים הקולקטיביים שלנו, התודעה הקולקטיבית שלנו. היא עברה את הטראומה של החורבן.
כן?
כמו המדר סיני, כלומר, יש מאורעות טראומטיים שהם מייסדי זהות. אז אחד מהמאורעות הטראומטיים מייסדי הזהות זה חורבן הבית. זה עשה לנו משהו. אז עכשיו, כשאדם נולד בתוך העם היהודי, הוא לא יודע למה הוא עצוב. סתם יהודי עצוב. למה הוא עצוב? זה לא נורמלי, אדם צריך לצמח. כן, אבל הוא עצוב על חורבן הבית. הוא לא יודע שזה על זה שהוא עצוב.
בשוויץ לא
יהיה
טראומות כאלה.
נכון. יש להם בעיות אחרות. כן? שפעם אחת היה איזה פיחות של 0.5% בפרנק השוויצרי, שזה היה... עד היום הזה זוכרים את זה. כן. טוב. כן. נכון.
מה שאנחנו עושים בצורה מודעת הוא למעשה כמעט זניח, כך שהוא חסר ערך.
אבל הוא מנוף.
אבל הוא מנוף.
כי על ידי נקודה אחת מודעת, אני יכול להכריע את כל הקו של האישיות שלי. כן, כלומר, זה הופך להיות צינור ניקוז של כל המחשבות התת-מודעות. נגיד, אפשר לומר, בתוך אוקיינוס המחשבות שלי, אני יכול להחליט איזה מחשבות אני אנקז. אלו תופענה. מובן? כן. עמודה.
כן.
נכון. אני יודע, כן, אני לא עוסק בפרופורציות מדויקות. כן, כן, משהו כזה. טוב, בואו נראה מה אומרת ה... למשל, מעניין, יש גמרא מסכת פסחים, אני חושב. שאומרת שהעולם זה כמו כיסוי קדרה. העולם כולו הוא כמו כיסוי של קדרה. מה? סיר, סיר גדול. כן? אז יש כיסוי. הכיסוי הוא קטן והקדרה גדולה. זה העולם. נכון. טוב. כן. יאללה, שר. כן, הוא עשה, איך קוראים לזה? לא, לא ידית. אוזן, כן, אוזניים לתורה הוא עשה, כן. נכון. יפה. טוב, הוא מפרק בטרדיסות, אז אני חוזר לדברים. כן? צנן, מיום שחרב את המקדש, בטל השמיר ונופת צופים, ופסקו אנשי המנה מישראל, שנאמר ראשי השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. רבן שמעון גמליאל אומר, משום רבי יהושע, מיום שחרב את המקדש, אין יום שאין בו כללה, ולא ירד הטל לברכה, ובטל טעם הפירות. רבי יוסי אמר, אף בטל שומן הפירות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, הטהרה ביטלה את הטעם ואת הריח. המעשרות ביטלו שומן הדגן. וחכמים אומרים, הזנות וכשפים קילו את הכל עד כאן. עכשיו המהר"ל מסביר. המשנה הזאת באה לבאר לך. כאשר נחרב הבית, שנמשך אחר זה חיסרון בעולם הזה. במה שבית המקדש, שלמות לכל העולם. וכאשר חרב בית המקדש, היו התחתונים נבדלים מן העליונים. כלומר, חדלה ההרמוניה בהוויה. עד עכשיו הייתה אחדות קוסמית, עכשיו יש דואליות קוסמית. כלומר, בית המקדש הוא מהווה כמין סולם. איך כתוב בספר שיר השירים? כמגדל דוד צווארך. אומרים חז"ל, מה זה צווארך? זה בית המקדש. למה? מה עושה הצוואר? הוא מחבר בין הגוף לראש. פשוט. אתה לא קורא את שיר השירים? טוב, בסדר. זה בשיר השיר, כי מגדל דוד צווארך בנוי לחלפיות, אלף המגן, תלוי עליו, כל שלטי הגיבור. קשה לי. מה אתה
אומר?
לא, הם נבדלים מן העליונים. התחתונים נבדלים מן העליונים.
אבל למה? כשהיה לפני זה עבדות, אתה כאילו אמרת
ש... אז העליונים והתחתונים היו... לא, לא אמרתי שלא היה הבדל, אבל הם היו מחוברים. כן, הם נבדלו. כן, נפרדו זה מזה. נכון, נפרדו זה מזה. כי על ידי בית... כן? בעיקר ראשון. אבל זה גם שני. כן, אמנם בבית שני לא שרת השכינה, אבל שרתה שכינתונת. שרתה קצת שכינתונת. בבית ראשון בעיקר, אבל עדיין נשאר קצת טעם. בטל הטעם לגמרי עם חורבן בית שני. כי על ידי בית המקדש שהוא בתחתונים, יש להם לתחתונים דבקות וחיבור בעליונים. ולפיכך הייתה הברכה. מלא, יש תוצאה גם פיזית. אין, העולם יותר טוב, יותר שמן. יותר מאיר, יותר שמח.
אז.
נכון. וזה שאמר, אגב, אני רוצה להגיד לכם דבר שיכול תמוע מאוד. בשבועות האחרונים של גוש קטיף, אנשים סיפרו, מתושבי גוש קטיף, מהחקלאים, שהיה להם יבול יותר גדול מכל השנים. אנשים סיפרו לי שם שעצים שלא נתנו להם פירות, באותה שנה נתנו להם פירות. לא, אתה תמוע מאוד. כן, כמו שהייתה פתאום מצר. אנשים זרעו וקצרו חודשיים לפני הזמן שבו הם חשבו שהם יקצרו. קראו שם הדברים. היה שפע ברכה גדול. אני אספר לך, יש בגמרא, מסופר ככה, שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז הקרובים במקדש, הם מחובקים זה עם זה. נכון? בזמן שאין עושים רצונו של מקום, מפנים עורף זה לזה. כתוב ביום שבו נכנסו האויבים למקדש, מצאו את הקרובים מחובקים. אז יכול להיות, הרי בית המקדש חרב בגלל אבונותינו, אז איך יכול להיות שהקרובים היו מחובקים? אז אמרו, זהו, שכשאדם יוצא לדרך הוא חייב לפקוד את אשתו. בין אם הוא מסדר איתה בין לו. כן? אז זה היה המצב. יכול להיות. טוב, וזה שאמר, אומרים כתוב ושאמר, כן? כתוב ו-ה, אבל זה, במקום ו-ה צריך להיות זין. עכשיו, זה לפי העיקרון שחייבת להיות טעות דפוס לפחות בכל עמודה. טעות דפוס אחת בכל עמודה במהדורה הזאת של המהר"ל. זה שאמר, משחרב הבית בתל השמיר ונופת צופים ופסקו אנשי המנה. באלו שלושה דברים נזכרו כל הברכות, וזה, כי השמיר... היה בו כוח חזק ועז, כמו שמפרש בגמרא, במסרת גיטין. והוא נגר טורה. מה זה נגר טורה? הוא כאילו מנסר את ההרים. כשמניחים אותו על סלע, מתבקע ממנו הסלע. ואין ספק שזה מפני הכוח הגדול שיש לו. והפך זה, נופת צופים שהוא מתוק בתכלית המתיקות. עד שאלו שני דברים, אשר הם שתי כוחות הפכים, שזה עז בתכלית וזה מתוק בתכלית. זה מתוק, מתיקות כזאת. מה? כן, כן, זה יש שם. לא, אז יש, לא, יש הצוף של הדבש. הצוף של הדבש, זה משהו מתוק שבמתוק. זה סוכר, משהו... אני חושב שמוצאים את זה, אני לא יודע אם זה הצוף של הפרחים, או ש... יכול שזה הפרחים.
דבורות ינקות?
דבורות או דבורים?
דבורים.
דבורים, כן. אני לא יודע בדיוק איפה זה נמצא. אני מחפש, מאז שחרב את המקדש אני לא מוצא את זה, אז אני לא... חיפשתי, לא מוצא. כן. עד שאלו שני דברים אשר הם שתי כוחות הפרחים, שזה עז ותחליט, זה מתוק ותחליט, ובטלו לגמרי מן העולם. וכל הדברים אשר בעולם, יש בהם איכות זה, שהוא החוזק או איכות המתיקות. אז בעצם כשאומרים שמיר ונופת צופים, התכוונו לכל הקצוות. מהקשה עד הרך. מהעז עד המתוק. כן. ועל כל פנים, יש לו דבר מה מהם. ואם אלו שניהם בטלו לגמרי, כמו כאשר חרב את המקדש, נחסרו כמה דברים שיש בהם מן העזות, מה? כל דבר בעולם. יש לו קצת מזה, קצת מזה. ואם אלו שניהם בטלו לגמרי, כמו כאשר חרב את המקדש, נחסרו כמה דברים שיש בהם מן העזות והתוקף. והפך זה המתיקות והרקות. ואחר כך אמרו, פסקו אנשי המנה, דבר זה עניין שלישי, שפסקו אנשי המנה, וזה שינוי באדם עצמו, שהאדם השתנה. ובזה היה כל העולם מקבל חיסרון, עם כוחות טבעי הדברים אשר נחילו בלו שני הדברים אשר אמרנו, ועם האדם עצמו, והבן זה מאוד. כלומר, אפשר לומר שבעולם אנחנו פוגשים באמת או אדם או עולם. אנשים נאמנים. כלומר, הנאמנות של האדם כבר בטלה. אפשר לומר, כשהעולם מושלם, אני יכול להיות נאמן לעצמי עד הסוף. עכשיו, אם תסתכל בספר התנך, למדת פעם תנך? מעניין. שם יש תיאור של אנשים. אבל בסדר. דבר מאוד בולט בספרות התנכית זה שכל אדם שם הוא לגמרי ממלא את התפקיד שלו. מה? איך אני? רואים? שכשאדם מבטא משהו, הוא מבטא אותו עד הסוף. בימינו, כל אדם שאומר משהו, אתה כבר לא יודע בדיוק מה הוא חושב. הוא בעצמו לא יודע לגמרי מה הוא חושב. כי אדם כבר לא יכול להיות נאמן לעצמו, כי הוא לא בעולם האמיתי שלו. או שטוחות או מלאות. נראה שזה, הדמויות הן מלאות. כן? למשל גיבור, כשיש גיבור בתנך, אז הוא גיבור על באמת. כן? תוכו כברו, לגמרי. למשל, דבר מאוד מעניין שבתנך. מספרים לנו על כמה נשים צדיקות, מסופר עליהן שהן היו יפות. שמתם לב לזה? על שרה כתוב שהייתה יפה, על רבקה. על רחל. מה? אני לא יודע, למשל על ציפורה יש את משה, לא כתוב שהייתה יפה. יפה, עד רבה. אם תותקים המדרשים, הייתה קושית. קושית זה לא... טוב, השאלה היא מה הכוונה כשאומרים קושית. יש אומרים שפירושו יפה, יש כמו דווקא הפוך. הכוונים, יש על אסתר, יש גם מחלוקת, הייתה יפה או לא הייתה יפה. מחלוקת. לגבי אסתר יש מחלוקת אם הייתה יפה או מכוער. אבל מה המשמעות של... למה הכתוב דואג לספר לנו על הנשים האלה שהן היו יפות? כנראה רוצים להגיד לנו משהו, שהן היו צדיקות באמת. כי אם הוא צדיק, אם אדם הוא צדיק, אז הוא צדיק לגמרי. אז זה גם יפה בחוץ. בזמן שאחרי חורבן בית המקדש, אין דווקא התאמה. כלומר, אדם יכול להיות יפה ורשע, צדיק ומכוער. אז יש משהו בעולם שישתבש. כלומר, אין נאמנות. מה אני אמרתי? כן.
כמו שפעם מתאימים שמות לאנשים, לאדם שנגיד היה עשיר, אז הוא גרוז פעם או משהו כזה.
כן,
טוב. אז אתה אומר שכאילו מכסים שמות לבן אדם?
לפעמים גם יש לשון סגי נאור. יש גם לפעמים לשון סגי נאור. שמה שאומרים הפוך מפני הכבוד. למשל אומרים על אנשים עיוורים, על צדיקים עיוורים, אומרים עליהם מאור עיניים. כן, מה אתה?
התיאור הזה שפעם...
נכון. אנחנו מדברים לא על זה. אנחנו מדברים על עוצמת החיים. לא, לא דווקא. לא מדובר על מוסרית. דווקא העולם הקדום היה הרבה פחות מוסרי משלנו.
מה עוצמת החיים?
עוצמת החיים. אתה יודע מה זה? איזה כוחות זה צריך כדי להיות רוצח? קל להיות רוצח. לא, זה לא קל. זה מאוד קשה. היום אפשר להיות רוצח בקטנות. אתה לוחץ על כפתור. כן? היוצאים מכפתור ישמידו. אבל פעם, לצאת למלחמה למשל. אתה, מלחמות שפעם קראת סיפורים על המלחמות העתיקות, איך זה היה? אתה שעות רבות נלחם פנים בפנים ועושה שחיטה. כן? כמו קצב. כן? עוצמת החיים שזה דרש הייתה אדירה. זה לא כמו היום. כן, אז אני מביא את זה כהדגמה. אני רוצה לראות לך מושג של מה אני מדבר. שאלת אותי מה זה עוצמת חיים. אז אני אסביר לך מה זה עוצמת חיים. עוצמת חיים הכוונה שכוחות הנפש הם בכל מילות עוקפן. עכשיו, זה לא אומר שאתה דווקא בגלל זה יותר צדיק, או שאתה בגלל זה יותר אינטליגנטי. לא. לא מדובר על זה. אבל היה עוז אלוהים מצוי בעולם. הדבר הזה נעלם מן העולם. לא? היום הפכנו להיות, כלומר, מפעילי העכבר. זה מה שנהיה. לא, באמת. זה האדם המודרני, סך הכל הוא מאוד רגוע. ואז החוויות שהוא חווה הן חוויות וירטואליות. יש בו איזה בעיה, משהו השתבש בנו, כן.
יש סיפור על סרבינר, אני לא זוכר, שאמרו לו שאם היית יותר מכוער, אז היית יותר חכם. זאת אומרת, יש
לנו
איזשהו סוג של נפש.
נכון, נכון. זה אחרי החורבן, רבי יהושע.
רבי
יהושע? לא, שרבי יהושע היה מכוער. אז הבת של הקיסר אמר, איך יכול להיות שיש לך כזאת חוכמה, חוכמה מפוארה, בכלי מכוער. אז הוא אמר לה שזה יותר טוב. למה? כי יין טוב, אם משמרים אותו בכלי זהב, הוא מתקלקל. אם שמים אותו בכלי חרס, הוא נשמר טוב.
זה תירוץ בשבילה.
זה תירוץ גם בשבילו. זאת אומרת, בזמן שבית המקדש חרב, אז באמת זה כך. כי יש נתק בין החוץ לפנים. אבל רבי יוחנן היה דווקא יפה. כן? לא, הוא דווקא היה יותר מאוחר. אבל הגמרא אומרת, ישו היה שארית התפארת של ירושלים. הוא היה העדות האחרונה של מה יכול להיות העולם בזמן השראת שכינה. כן.
אבל הגמרא אומרת גם שגם יוסף, אילו היה יותר מכוער,
הגמרא אומרת את זה בקידור, על יוסף? מה פתאום? אז גם היא אומרת את זה על יוסף, אז היא אומרת את זה בהקשר, כמו של איך זה נראה בעינינו בזמן החורבן. מה הכוונה? אז בואו נתקדם. אז זה מה שאומר שיש פה שינוי בשני דברים, גם בעולם וגם באדם. אז בעולם זה השמיר ונופת סופים, באדם אנשי המנה. כן.
זה שאלה פשוט לא קשור לתשובה לזה, אבל זה קשור למה שהיה דמי קבל מהאדם הראשון ועד לתקופה הזאת, שאנשים חלו עוד שנים והיו ענקים.
כן, נכון.
זה לא קשור לבית המקדש.
לא, זה התקופה הטרום מקדשית. זה עוצמה עוד יותר גדולה. אבל היא ללא כיוון, כלומר זה דורות של תוהו. הרי מה אומר? 2000 שנה היה תוהו, אחר כך 2000 שנה תורה.
מה זה בתקופות?
התוהו זה הזמנו של אברהם אבינו. זאת אומרת, זה בניית היסודות של התרבות האנושית. זה הכרחי שיהיה. ואז באמת יש כוחות גדולים שפועלים, אבל אין להם כיוון. לכן כל הדורות האלה נשטפו, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה, נגמר.
כל מה יש התקפים, גם בית מקדש זה יותר...
בוודאי. בוודאי, זה ריכוז. במקדש היה ריכוז והכוונה של הכוחות האלה. ולכן זה יותר גדול.
באמת, אבל באמת צריך את כל זה, כי זה נשמע אנושי כל התהליך.
אתה מתכוון?
כל תהליך אלוהי, זה למה כל השנים האלה, למה 2000 שנה של תור כדי ליצור משהו שהוא...
צריך בסיס, לא? היה פעם, היה גוי אחד בשם נפוליאון, בונפרטה, שמעת עליו? הוא היה קיסר בזמנו החופשי. כתב זיכרונות, אחרי שגירשו אותו באי המסכן שלו. אז הוא כתב זיכרונות. הוא כתב הרבה דברים. הוא אדם חכם. אז הוא מדבר גם על היחס שלו אל הדת. הוא אומר, אני הייתי מוכן לאמץ דת אם היא הייתה מתחילה יחד עם ראשית ההיסטוריה האנושית. מה הוא רוצה לומר בזה? הרי אם הדת היא כל כך נחוצה, אז למה היא התחילה בזמן מן הזמנים? הרי איך הסתדרו לפניכם? הסתדרו. אז למה אני צריך את זה? טענה יפה, לא?
כן, אבל זו טענה אנושית.
זו טענה הגיונית מאוד. כלומר, אם האלוהים חושב שהדת זה דבר חשוב, הוא היה צריך לתת את זה מראשית ההיסטוריה האנושית. לא? מה, מתן תורה לא היה...
מתן תורה, אבל זה היה בצורה... דם ראשון לדעת?
איפה זה כתוב? זה דתיים אומרים. הדתיים אומרים את זה, בגלל הקושיה של נפוליאון, מה?
איך הוא ידע?
מה זאת אומרת?
איך אפשר לקבוע אותו על מה שלא מסורת יהדות? זאת אומרת, אם אתה לא אומר לו מה לעשות...
סליחה, כשיש שאלות רציניות, לא נותנים תשובות בינוניות. זה תשובה בינונית, כל הכבוד. תשובה בינונית, מה אתה אומר? הוא כן ידע, כן? זה כמו אתה מרגיש את הדתי שרוצה בכל מקרה להציל את המצב ולהגיד שאברהם אבינו למד קיצור שולחן ערוך אור החיים.
אין לו מקום אחר, לאן
נלך? כי אתה לא יכול לתאר לעצמך עולם בלי תורה, לכן אתה מכריח את המציאות להתאים לציור שלך. אתה מבין? אנחנו לא יכולים ככה לבנות מחשבה רצינית. מחשבה רצינית היא מוכרחת להתייחס אל הטענות בכל מלוא רצינותם ולהבין במה הן צודקות. כן, מה אתה אומר? זה ברור, אבל גם בחברה של שודדים יש כללים. אבל זה לא תורה. זה לא תורה. זה לא דת. כלומר, מה שנפוליאון מתכוון, אתה מדבר על התגלות אלוהית. אם ההתגלות הזאת היא מתחשבה, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא חושב שהוא צריך לספר לי משהו, שעד עכשיו לא ידעתי אותו, למה הוא לא סיפר לי מקודם? ברור? זו השאלה של נפוליאון.
אדם הראשון, אדם לא התגלות
אלוהית? שאלה אם כן או לא.
נגיד
שהייתה לו, אבל אדם הראשון, אתה יודע, זה מחוץ להיסטוריה, זה בגן עדן. זה לא האדם ההיסטורי, זה שחי פה בעולם הזה. אתה מבין? אז חסר פה משהו.
ומה התשובה לגבי
לשונה? אני מנסה קודם כל לתת לגיטימציה לשאלה, כי בינתיים מתווכחים איתי מה השאלה בכלל לגיטימית. כן, מה אתה אומר?
אם אנחנו בתהליך של השתלמות, בעצם אנחנו אמורים להגיע למקום שבו יש לנו קשר עם יותר ישיר.
אתה מדבר על העתיד, אני מדבר בינתיים על העבר. ננסה להתמקד בשאלה, כן? לא, לא, אי אפשר להערב שתי שאלות. אנחנו נתמקד בשאלה. כן, מה אתה רוצה?
אנחנו נגיד, אם לא היה איזושהי היסטוריה מינימלית,
אני בינתיים בשאלה, לא בתשובה. לא, אני מנסה, אתה מנסה לתת לי תשובה עכשיו.
לא, אני נותן תשובה למה השאלה לגיטימית.
אה, יפה. למה השאלה לגיטימית? לא, פשוט, צריך להבין.
אפשר לחזור על השאלה?
כן, עד שלא תשתכנעו שהשאלה היא שאלה טובה, אני לא אתן תשובה. השאלה של נפוליאון הייתה. זו אותה שאלה, זו אותה שאלה ממש. הוא אמר, למה צריך היה תהליך אנושי כזה לפני שתינתן התורה? למה 2000 שנות תוהו? לא חבל? כן.
יכול להיות שהדורות הקודמים לתורה בכלל לא היו צריכים את התורה.
אתה מנסה לתת תשובה.
מה?
אתה מנסה לתת תשובה.
לא, השאלה בכלל לא... כי לא היה צריך תורה. לא היה צריך תורה בכלל.
זה תשובה מה שאתה אומר.
מה זה?
מה שאתה אומר עכשיו זו תשובה לשאלה. מה?
זה מבטל את השאלה.
כל תשובה מבטלת את השאלה. מה?
אין שאלה.
לא אין שאלה?
לא היה צריך תורה, נהיה
את זה. אתה צריך להסביר לי מה השתנה. למשל, תראה. נפוליאון, ביחס לנצרות, למשל, השאלה היא מאוד רצינית. כי במה שונה העולם לפני ישו ואחרי ישו? אותו עולם. לא, באמת. אדם שחי אז, לא בארץ ישראל של אותם הימים, לא הרגיש שום שינוי. אותם אנשים, לפני ואחרי. אז צריך להבין מה קרה כאן. אלא, צריך כנראה להניח הנחת יסוד. מה? כן, אבל אני אומר, עצם המאורע, כן, אבל השאלה, לא, אבל השאלה היא, אתה לא הבנת את מה שאני אומר. אני שואל, בעצם, אם זה כזה טוב הנצרות, אז למה זה לא קרה לפני? כן? כלומר, זה שאלה שאתה יכול לשאול כל נוצרי. מה, אי אפשר היה 1,000 שנה לפני כן?
כלומר,
זה אותה שאלה, אפשר לשאול גם על התורה. כן, אז אמרתי, לגבי הנצרות זה מאוד בולט, כי אנחנו מכירים היטב את ההיסטוריה של אותם הימים. כן, צם זה מאוד בולט. אז אם כך, אני חושב ששכנעתי אתכם, שזאת באמת שאלה, מדוע, כן? לא, אני אתן את התשובה, כן. צריך להבין, אז עכשיו שהבנתם שהשאלה לגיטימית, עכשיו אנחנו נעיז את התשובה. התשובה היא פשוטה מאוד. התורה היא דיבור, נכון? דבר השם. זה לא סתם חוכמה. כדי לדבר, צריך שיהיה לך עם מי לדבר. ברור? לכן צריכה להיות התפתחות של הזהות עד שיהיה, עד שתהיה אותה אוזן שתשמע. כן. והאוזן האנושית עוד לא הוכנה לזה. לכן, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן את התורה בלי כל ההתפתחות התרבותית הזאת, בעצם זה אומר שהוא מדבר עם עצמו, אין לו דיאלוג, לא אכפת לו מאף אחד. כן. נכון, יחידי סגולה, זה לא מתן תורה. יחידים, יש כמה יחידים מדי פעם שמקדמים את העניינים. אז זה לא, זה לא אותו דבר.
תהליך האנושי,
למה תהליך
אנושי להתגלות אלוהית?
יפה. כי ההתגלות היא אל מישהו. צריך לכן ליצור את המישהו כדי להתגלות אליו. הוא בנה את מי, לא, לא חיכה, הוא בנה את המתאים. הוא בנה את מי שמתאים. מה? הכין את אברהם אבינו, יפה. יצר את אברהם אבינו, יצר את עם ישראל. כתוב, עם זו, יצרתי לי. תהילתי ספרו, כן.
אם אני מבין את התשובה שלך נכון, והתגלות הייתה בעצם לעם ישראל, אז כל העולם כולו עדיין תקוע איפה שהיה תקוע.
לא.
התקוע היה צריך להקים את התורה.
נכון. קיבל. דרך עם ישראל. כלומר, האנושות כולה קיבלה את התורה דרך האומה הישראלית. יש ביטוי מאוד יפה שאנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. מה זה בחר בנו מכל העמים? אני צריך להגיד אשר בחר בנו. מכל העמים בא לומר שאנחנו התמצית של האנושיות, כאילו לקח מכל עם קצת כדי לעשות מזה עם ישראל. כלומר, בשם העולם כולו נתן לנו את תורתו. באנו לקבל את תורתו, זה נכון. כן. לכן אי אפשר היה שיהיה מתן תורה בלי נציג של האנושות שיהיה נוכח שם. יתרו. וישמע יתרו, ואז בא, ואז מתן תורה. כן, כי אנחנו התמצית של העולם. כלומר, האנושיות בכללה מרוכזת בנו. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כלומר, יש 70 נפש שירדו מצרימה, הגרעין המקורי של האומה. כנגד 70 אומות העולם. אני מכוון ככה. זה מה שאני מסביר לך. הוא שלח, העולם כולו שלח נציגות. כל אופני הזהות האנושית, היינו 70 אומות, שלחו 70 סוגים של יהודים לקבל את התורה. כן, אבל אברהם, יצחק ויעקב יצאו מכל האנושות. והתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר. דובר, מה? על האבות. בדיוק. הם אספו את התמצית של התרבות האנושית, ומתוך כך נוסדה הזהות הישראלית. כן. מי אמר שהוא מעניש מי שלא יכול לשמוע? המבול. המבול היה חטא נגד המוסר האנושי. בגלל החטאים נגד המוסר האנושי. כן.
אני רוצה,
אפשר, לדבר
על השאלה ששאלנו מקודם, תשובה, ואז אני חוזר לשאלה הראשונה, כרגע ששאלנו. שאלנו לגבי למה התהליך האנושי לגדולות אלוהית, צריך לעשות יסודות לפני שבונים בניין.
יותר מזה, צריך שיהיה עם מי לדבר.
אוקיי, אבל זה עדיין מושגים אנושיים. השם לא צריך את כל זה. הוא לא צריך... שלנו בתור מושג אנושי, לא, צריך להיות הכנה נפשית כדי להבין מה קורה.
זה
לא אוטומטית,
להכן
את זה בבום, אוטומטית ככה.
אז זה לא היה אני. כלומר, כשאתה מדבר עם מישהו, אתה מכבד אותו. כלומר, לכבד מישהו, הכוונה לתת לו את המקום שלו. אם אתה מכין אותו לגמרי, בעצם אתה אמרת לו, אני לא רוצה לדבר איתך.
אני גוזל מאוד את הבחירה שלו, אני לא...
זאת אומרת, הוא לא הוא. זה המשמעות של לברו. לברו הכוונה ליצור זהות שהיא זולתו. כן. הוא שאל את זה, הבחור הזה. אמרתי, יש יחידי סגולה, יש להם אוזניים. יחיד סגולה זה לא מורה על הכל. שהייתה קבוצה לאומית. למה לאום חשוב דווקא? כי הלאום הוא יכול לעסוק במה שהיחיד לא יכול לעסוק, דהיינו פוליטיקה. והפוליטיקה היא המנוף העיקרי שמזיז דברים בעולם הזה. זאת צורת החיים היותר גדולה. לא, זה לא עזר כלום, זה בדיוק העניין. הנצרות למשל, היא יש לה מיליארד מאמינים באופן רשמי, והיא לא הצליחה לשנות את העולם לטובה, שערי הפוליטיקאים שולטים בו. כלומר, העולם הנוצרי מערבי דומה לכיתה של תלמידים שיש להם מחנך מכיתה א' עד כיתה י' ב'. בסוף כיתה י' ב', מסיבת הסיום זה קרב סכינים בין החבר'ה. שואלים את המחנך, תגיד, זה החינוך שלך? הוא אומר, לא, אני אמרתי רק דברים טובים. אבל אם אתה אומר רק דברים טובים ובסוף ככה זה מסתיים, זה סימן שאתה לא יודע לעבוד. אם העולם הנוצרי הצליח לייצר שתי מלחמות עולם ושואה, למרות 2,000 שנות מוסר נוצרי, אז זה אולי אומר שזה לא עובד. ומדוע זה לא עובד? בסיבה פשוטה. העולם הנוצרי סרב ליטול חלק בפוליטיקה. כמו שאמר ישו, תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. ולכן דווקא הייתה דרישה מאברהם אבינו להקים דווקא גוי גדול, דיינו ישות פוליטית, שמכוחה ונברחו בכלל כל משפחות האדמה.
הרב, אתה יכול לדעת את זה גם על היהדות?
אתה מבין מה שאני אומר? על היהדות מה?
מה שמעת עכשיו?
למה? היהדות אדרבה היא פוליטית מאוד, היא הקימה מדינה.
במדינה אנחנו
עובדים
אחד את השני,
ואת הרוב
היהודים
כאן
בחוץ.
אתה עובד את ישראל. זה מה, סך הכל. תהליך, סך הכל רק 4,000 שנה אנחנו עובדים על זה. אבל זאת המטרה. זאת אומרת, המטרה שעוצבה לפנינו היא המטרה הפוליטית. אלא מה? תגיד, כיוון שזאת מטרה נעלה, זה לוקח הרבה זמן עד שזה נעשה. אבל זאת המטרה. מה? לא, להם אין מטרה כזאת. לא, לא, אתה לא מבין מה שאני אומר. אין להם מטרה לגלות את הקדושה שבכלל, אלא יש מטרה לגלות את קדושת הפרט, להפוך כל אדם על פני כדור הארץ לקדוש. אבל המסגרת הפוליטית, דהיינו המנוף העיקרי של כוחות הכלל, את זה הם רוצים להפקיר. הם מפקירים אותו בידי מי? בידי הרשעים. הנחת היסוד הנוצרית היא שהפוליטיקה זה שייך לרשעים דווקא, ולכן אסור להתעסק בזה, זה דבר מנוחלך.
זה
כמו
בחוץ לפי הרוב, לא?
הרוב של מה? מה זה קשור לדמוקרטיה? כן, אבל...
זה שגם דמוקרטיה.
לא, זה לא קשור לעניין. גם בתוך ארגון דתי יכולים להיות בחירות, כל מיני דברים כאלה. אנחנו מדברים על הראיית הערכיות שיש בפוליטיקה. מה זה קשור לדמוקרטיה? זה קשור לדמוקרטיה. כן. פוליטיקה זה תורת המדינה. פוליטיקה זה תורת המדינה.
זאת אומרת, איך להנהיג את כלל הציבור?
את המדינה. המדינה, לעומת כל ארגון אחר, זה הישות שיש לה זכות להרוג. אין ישות אחרת בעולם שיש לה זכות משפטית להרוג. כלומר, זה מדובר פה על הקצה של השלטון. עד רבה. היכולת להרוג היא המורה על, מורה על כך שאתה לוקח את העולם ברצינות. אתה רוצה לעשות בו שינוי. ולכן זה כוחו של עשיו. לכן ליעקב באופן טבעי יש רתיעה מזה. יאמרו על זה כמה פעמים. שהיהודי מזדה יותר עם יעקב, ואם הוא מוכרח להרוג, הוא רואה בזה בעיה. מה שאין כן אצל עשיו, עד רבה, זה הבית שלו. פה הוא מרגיש מצוין. זה צורות העבודה שלו. לכן, הברכה מגיע רק כשהכל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו.
אז כן. הפוליטיקה של היום, מה היא בעצם?
היא הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא. אני אספר לך סיפור.
לא, של היום מה שקורה בארץ למשל.
אני אספר לך סיפור. פעם, הרב יצחק ניסים, זכרונו לברכה, שמעת על הרב יצחק ניסים? היה ראשון לציון, רב ראשי לישראל. הגיע לישיבת... מה? לפני 30 שנה. הוא הגיע לישיבת מרכז הרב במסיבת יום העצמאות. זאת אומרת, מסיבת יום העצמאות וישיבת מרכז הרב זה דבר גדול. והוא נתן נאום שבו הוא דיבר על זה שברוך השם יש לנו מדינה. ואז הוא הוסיף איזה תיאור של איזה חוק שהצליחו להעביר בכנסת. הוא אמר, את כל זה הצלחנו להשיג על ידי הפוליטיקה המלוכלכת. קם ראש הישיבה דאז על רגליו, הלוא הוא היה הרב צבי יהודה קוק, ואמר, הפוליטיקה המלוכלכת הזאת היא הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא.
באמצע הטוב שלו?
לא יודע אם זה באמצע או בסוף. וככה הוא. כן? זה עשה בום כזה. כן? והתיישב. כלומר, אתה שואל לגבי הפוליטיקה של היום? כן, כן. זאת אומרת, זה הריאל פוליטיקה של ריבונו של עולם, שמשתמש במרכז הליכוד ודן מרגלית ועוד כמה חבר'ה כאלה, כדי לקדם את האינטרסים שלו. כלומר, מה שאני רוצה לומר, שצריך להבין ש... נכון, משהו אדיר. זאת אומרת, צריך להבין שההיסטוריה זה דבר רציני. ולכן, אם יש קידוש השם וחילול השם בהיסטוריה, אז זה אומר שההיסטוריה היא חשובה. שאם לא כן, מה אכפת לו? כלומר, אם אתה יכול להגיד על מה שקורה שזה חילול השם, זה סימן שהיית מצפה למשהו אחר.
מתוך מה שהרב מתאר פוליטיקה, מתוך מה שאני מבין פוליטיקה, אני מבין שיש פער עצום בין שני...
לא, אין שום הבדל.
לא, איך אני מקבל את זה?
תסביר.
הרב מדבר על פוליטיקה נעלה, ואני מכיר את הפוליטיקה.
מי אמר שאני מדבר על פוליטיקה נעלה? אני מדבר על פוליטיקה מלוכלכת. והפוליטיקה המלוכלכת היא דבר נעלה. אתה מבין אותי?
אני מזה.
מה?
זה למטרה?
כן. לא יודע, זאת אומרת, אני אומר...
לטעות, של הפוליטיקאים.
לא שומע.
זה גורם לעל כבר עושה תשובה, לטעות. למה זה
לוקח לדבר נעלה? כי הפוליטיקה היא סדרי החיים של הכלל. והכלל זאת ישות שבה הבורא מתגלה. שבה דרכה הוא פועל. על איזה עם מדובר? אני כל הזמן מתפלל על מלכות בני אדם ולא על מלכות שמיים. ישו אמר שמלכותו היא מלכות שמיים. וחכמי ישראל שדיברו נגדו אמרו שאנחנו רוצים מלכות הארץ. כלומר, אם יש תוכנית משיחית לעם ישראל, התוכנית הזאת היא תוכנית ריאלית, כלכלית, פוליטית, צבאית. וכאשר, על מנת שדברים כאלה יעשו, אז נכנסים לממשיות של החיים ומתלכלכים בלכלוך. מובן? מה? אני אסביר לך, מה שמונח מאחורי השאלות שלך, זה המחשבה שאנחנו פועלים למען הרוחניות לעומת הגשמיות. זאת אומרת, חיים בעולם דואלי. אבל אני מאמיני תורת משה, שתורת משה אומרת שהשם אחד. ואם השם אחד, אז הוא כולל את הכל. עכשיו, אנחנו התרגלנו קצת למחשבות אחרות בעקבות הגלות. כן? וזה מה שהוליד את לצערנו הרב, את החרדיות, כן? שאיננה מכירה בערך של הארציות הזאת. אומרים, ארץ ישראל בסדר, אבל מדינת ישראל לדבר איתי על זה. כן? משהו כזה. זה אחד הדברים שעבדו מאיתנו עם חורבן בית המקדש. כן, בבקשה. כן, אבל תראה, כבר עבר הזמן. לא, תעשה קצר, נו. אני אומר שהמציאות האבסולוטית היא לאו דווקא גשמית. כן. טוב. טוב.
ויעדרו, עדרו,